שלום וברכה, בוקר טוב, חודש טוב, וגם כן, שבוע טוב. והנה אנחנו עכשיו, סיימנו את בין הזמנים, סיימנו את כל החופש הגדול, והגדול מדי, וגאולה התחילה לפעם בקרבנו, גם ברמה הלאומית כמובן, אבל גם ברמה פרטית, כי הרי הגנים חזרו לעבוד, ולכן הילדים יאכלו קצת מתוכם לחזור אל המסגרות, ולכן זה הפתיחה שלנו לזמן חורף, לזמן לימוד תורה, והנה הגיע הזמן המתאים ביותר לחזור אל השיעורים שלנו פעם בשבוע, השיעורים שלנו בעברית. אנחנו פתחנו לפני כמה וכמה חודשים, בסוף חודש יוני, פתחנו סדרה על הנבואה והנבואות שמתגשמות. אנחנו משבוע הבא, בלי נדר בעזרת השם, חוזרים אל הסדרה הזאת בימי ראשון, לראות איך נבואות מתגשמות, ומה הנבואות שכבר התגשמו. כיום, מכיוון שאנחנו עכשיו יוצאים משבת בראשית, אז ראיתי לנכון לברר סוגיה אחת, סוגיה שהיא אולי המרכזית והקרדינלית ביותר, בכלל בכל סוגיות התורה. והשאלה היא, מי צודק? אני אברר את השאלה עוד שנייה וחצי. על השאלה מי צודק, אני רוצה קודם כל להחזיר אתכם ל-1994. ב-1994, אני אז בן 9, והיום יום רביעי, שלום, והיום יום רביעי, ושבע בערב. אני נמצא במטבח הבית שלי שבצרפת, אני יושב ליד השולחן, סביב לשולחן, עם אח שלי הגדול, אנחנו אוכלים פסטה. ובאותו יום רביעי, בשעה 19:00, מגיע מן העבודה אבי מורי. מוריד את התיק שלו, נכנס למטבח, ואומר לאח שלי ולי, חבר'ה, תסיימו מהר לאכול את הפסטה, היום יוצאים לקולנוע. וואה! זה היה מבחינתי יציאת ערב מטורפת. והנה, כן, לא, אז אם אתה כבר שמעת את השיעור, אז אתה יכול לצאת, אבל נראה לי שהשיעור הזה עוד לא עשיתי את זה בעברית, לא פה לפחות, אז לפחות, מי שלא שמע יוכל לשמוע. ואתה צודק, אנחנו הולכים לקולנוע, ואנחנו הולכים לראות את ג'ורסיק פארק. ג'ורסיק פארק שישנה את כל עולמי, הדל והקטן, פתאום אני מתלהב מדינוזורים. למה אני אומר את זה? מכיוון שבאותה השבוע, אנחנו בשבת קודש, מגיעים לבית הכנסת, לא הייתי דתי, לא היינו ממשפחה דתית, אבל אני מגיע לבית הכנסת באוטו כל שבוע, ואז עכשיו אני מגיע לבית הכנסת, אני מגיע לרב, ואומר לו, תראה, אנחנו ראינו את ג'ורסיק פארק, וזה, ודינוזורים, ומיליוני שנים, ואז הוא עונה לי, הכל שטויות במיץ עגבניות, הם אומרים, זה לא, לא, לא לעניין, הרי התורה הקדושה אומרת לנו אחרת, העולם הוא בין 5,781 שנה, וזהו. לכן, מכאן ואילך, עלה לי שאלה, מי צודק? מי צודק? האם הרבנים, או האם סטיבן שפילברג? אני אז בן 9, ואצלי זה ברור מאוד, שמי שצודק זה סטיבן שפילברג. נו. הבעיה, הזמנים עברו, ואני קצת גדלתי והתבגרתי, וחזרתי בתשובה, והגעתי לארץ, והגעתי לישיבה. עדיין הייתי מתלהב מאוד מדינוזורים, אבל גם מתלהב מאוד עכשיו מדברי רבותינו. ולכן אני רציתי לברר מי צודק באמת. האם באמת שפילברג? או האם באמת הרבנים? אני זוכר אז, שבאותם הימים, שאלתי את דוד שלי, שגם היה רב בצרפת, ושאלתי אותו, מה אתה אומר על ג'ורסיק פארק וזה? והוא אמר לי, תראה, תשמע, זה לא חייב להיות סותר ליהדות. ואני זוכר שאז בראש שלי היה לי די ברור, או ששפילברג צודק, או שלפחות הרבנים הצעירים עם זקן קטן הם צודקים, והרבנים הגדולים עם הזקן הארוך הם טועים. ואז, באמת, כשהגעתי לעולם של הישיבות, והתחלתי לברר נושאים, אז פתאום הבנתי שהמחלוקת שראיתי, באמת, שבצרפת, בין רב צעיר לרב יותר מבוגר, הוא לא רק המחלוקת בין שתי רבנים שבצרפת, זה מחלוקת עולם בין גדולי 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 רבותינו. על הפסוק שכתוב בספר בראשית, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל הנפש החיה הרומסת אשר שרצו במים למיניהם, ואת כל עוף הכנף למינו, וירא אלוהים כי טוב. מה זה התנינים הגדולים? יש שיגידו ויסבירו שהתנינים הגדולים מדובר על הדינוזורים. למשל, זהו דעתו של בעל התפארת ישראל, רבי ישראל ליפשיץ, בעל הפירוש הנפלא, תפארת ישראל על המשניות, שאפילו באיזשהו שלב במסכת סנהדרין, הוא אפילו נכנס לעובי הקורה, הרי בזמנו, לפני 150 שנה, כבר התגלו עצמות דינוזורים, ואז הוא כותב, הנה מצטט, בפירוש המשנה במסכת סנהדרין, פרק ג' הוא אומר, וכן מצאו גם בריאת אבנית שקרויה איגואנודון, ואחד מגלוזורוס. כן, בוודאי, אתה צודק, אומר לי, על התנינים הגדולים מדובר על הלוויתן, בוודאי, זה דעת אותו רשי, שהולך לפי המדרש, שאומר שהתנינים הגדולים זה הלוויתנים. הייתי יכול להגיד לך אפילו יותר מזה, היום במדע, הפלאונטולוגים וזה, הם יותר הולכים יותר ויותר לכיוון שהדינוזורים הם לא אבות אבותיהם של התנינים, אלא אבות אבותיהם של העופות. אז בכלל, אתה רואה שזה כבר לא מדובר על התנינים הגדולים. לכן, למרות שבעל התפארת ישראל הוא מדבר על זה ומצטט כמה שמות של דינוזורים ואומר שזה בסדר גמור, בא לעומתו הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' מאוד מאוד התנגד לרעיון מיליון שנים של גיל העולם, מיליארד שנים אפילו, ותורת הדינוזורים, הוא מאוד התנגד לזה, והוא כותב באגרות קודש, למשל באוצר האגרות, באגרת רשנון ב', הוא כותב לגבי, מישהו שאל אותו לגבי גיל העולם, והביא לו את התיאוריות של המפץ הגדול וכדומה, אז אומר הרבי, ומה שאומרים שהמדע יש לה הוכחות על הנעל, זאת אומרת הוכחות על מה שהיא אומרת, על בריאת הקדמות בריאת העולם, לפני מיליארד השנים, הנה זהו שקר מוחלט, כי אין למדע כל הוכחה בזה, כי אם השערה בנויה על יסודות ראויים. אז הרבי מלובביץ' מתנגד בכל תוקף, לעצם ההבנה והמחשבה שהעולם בין מיליארד השנים. ואני נשאר פה בתדמתי, כי אני רואה רב גדול מאוד, הרבי מלובביץ', שמתנגד ואומר, כמו הרב הגדול ממץ, שאמר שהעולם הוא בין 5,000 שנה וזהו, ואין דינוזורים ושום דבר, ועל השאלה, כי הרבי ראה עצמו דינוזורים, הם כבר התגלו באותו זמן. אז הוא אומר, זה מבחן לאמונה, שהקדוש ברוך הוא יכול לשים ובאמת שם עצמו דינוזורים במתן האדמה, כדי שתחשוב שזה, שהעולם הוא בין מיליארד שנים, אבל באמת הוא לא, ואתה צריך להאמין במה שכתוב בתורה, הוא בין 5,000 שנה. אבל לעומתו, פתאום אני מסתכל, ואני רואה מאמר של הרב שמשון רפאל יש, שכותב ב-1873, שאפילו, אני מתתת, זה נקרא זה במאמר על ערכה הפדגוגי של הילדות. אומר הרב שמשון רפאל יש, אפילו מאות האלפים ומיליוני השנים אשר מדע הגיאולוגיה מפזר ביד נדיבה, לא היו מבילות את היהדות. זה לא מפריע לנו. אין לנו שום בעיה, אומר הרש"ר הירש, עם מיליארדי השנים והכל בסדר. זה גם דעתו של המלבים. המלבים, בפרשת נוח, בפירושו לפרשת נוח, הוא גם מסביר כך, שבאמת יכול להיות שיש מיליוני שנים, וכאן מרמזים לנו חכמי הגיאולוגיה, הוא רק מבטא ומסביר שהוא לא יודע להסביר אם הם צודקים או אם איך זה מסתדר. אבל הוא אומר שיש טענה כזאת, זה הטענה היא מקובלת. יוצא שגם המלבים, גם הרש"ר הירש, גם בעלי תפארת ישראל, לכאורה מקבלים את טענתם של המדענים, שהעולם יש לו דינוזורים פעם ומיליון שנים וכדומה. ומצד שני יש רבנים, הבאתי את הרבי מלובביץ', אבל אולי היחיד, שבכלל מתנגדים לדבר הזה. מי? צודק, רבנן. באמת, שאלת הדינוזורים לא שם שאלת דינוזורים. ממתי כל הסיפור הזה? האם באמת צודקים המדענים? אני מדבר על תורת המפץ הגדול, אבל אתם מבינים שהשאלה היא שאלה אחרת גם כן. היא שאלה עליי. האם באמת אבות אבותיי היו קוף? כן, האם לוסי היא באמת אמותינו הקדושה? לוסי, אני מכוון ל... אותו יצור אוסטרלופיטק, עוד לא בדיוק אוסטרלופיטק, שהתגלה לפני, שחי לפני משהו כמו איזה 2 מיליון שנים. אז באמת, זו שאלה. לא ניתן לתארך, אומר אלכס, לפי התורה, מתי נברא העולם, מסיבה פשוטה, שהתורה לא עוסקת בזה. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבדוק. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים להגיד. אז בקיצור, לכאורה, המחלוקת הזאת, אפשר לראות את הניצנים שלה, כבר בספרות חז"ל, לא רק באחרונים, שגילו את הדינוזורים כבר, אלא כבר בספרות חז"ל, בין שזה במדרש רבה, או בין שזה בגמרא, אנחנו רואים דברים דומים. למשל, אומר בראשית רבה, בפרשה ג' סעיף ז', סימן ז', אומר, כן, כן, השיר של הביטל, זה גם נכון. אומר המדרש כך, אמר רבי יהודה בר סימון, יהי ערב, אין כתיב כאן, אלא ויהי ערב. כן, התורה, בריאת העולם, כתוב יהי ערב. מה זה? כתוב ויהי ערב, לא יהי ערב. אומר, למה לא כתוב יהי ערב, אלא ויהי ערב? מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן. ולכן אומר המדרש שהתורה בעצם לא כל כך הסבירה לנו מה שהיה לפני, אבל היה דברים לפני, והיו בריאות לפני, וזה וכדומה. ואז אומר רבי אבאו, מלמד שהיה בורא הקדוש ברוך הוא עולמות ומחריבן עד שברא את העולם שלנו. לפי זה אפשר גם להגיד שאוקיי, אז היו עולמות לפני, ואז יכול להיות שנפל איזה אסטרואיד ענקי לפני 65 מיליון שנה בגבעת שיקוקס קלוב שבמקסיקו, וזה מה שהביא להיעלמותם של הדינוזורים. אומר, ואתם מבינים שזה פותח לנו צוהר ענק. אומר הגמרא במסכת ברכות בדף סמך א', עמוד א', על הפסוק, ויבן השם אלוהים את הצלע, כשהקדוש ברוך הוא בורא את חווה, כתוב שויבן את הצלע. צלע הכוונה צד, לא צלעות. אז שואלים, באיזה צד? איזה חלק מהאדם הוא לקח כדי לברוא את חווה? אז הגמרא חולקת, רב ושמואל מיכל מתחלקים. אומר רב, פרצוף, אומר שמואל, זנב. יוצא את זה לפי דברי שמואל, בלי להיכנס למחלוקת מי צודק ולא צודק, אבל לפי דברי שמואל, פעם לאדם הראשון, היה זנב. וזה די מתאים למה שאומרים המדענים, שפעם היינו קופים והיינו זנבות. אז מי באמת צודק? השאלה הזאת, לא רק על העניין של הקופים, אלא על העניין של בריאת העולם וגיל העולם, היא שאלה שנשאלת בצורה תמציתית אך עמוקה מאוד בספר הכוזרי. בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי, למי שלא מכיר את ספר הכוזרי, זה ספר חשוב מאוד מאוד, שאין כדוגמתו, מי שלא למד את ספר הכוזרי חייב ללמוד את ספר הכוזרי, עד כדי כך שאומר הגאון מווילנה על הספר הזה, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אז באמת צריך. יש פה שאלה, ולמה לא והיה ערב והיה בוקר? לא הבנתי. כי אם כתוב והיה, זה בעתיד. והיה, זה עתיד. מכיוון שהוו וו ה היפוך, ולכן אם אתה כותב היה והיה, והיה, זה בעתיד. אז איך הוא יספר דברים שעוד לא קרו? אכן זה של לשון ויהי, לא מבין את השאלה, וממך אני מופתע. באמת, אתה תמיד חכם גדול, איך אתה שואל שאלה כזו? אבל הנה, והיה זה בעתיד, והיה זה בעבר. בקיצור, לכן שואלת, השאלה היא ככה, ספר כוזרי, דונק אמרתי, ספר מאוד מאוד חשוב, אומר גם מבין לה, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו, שבו בעצם מה הספר, מה תוכן הספר, אומר רבי יהודה הלוי, הוא משתמש בסיפור אמיתי. אתה שואל על ויהי זה לשון צער. אז באותה גמרא, שם במסכת מגילה, שמסבירה לנו שבעיה זה בעתיד, ויהי זה בעבר, אז גם שם מסבירה לנו שכל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער, ואז מיד מסתייגת ואומרת לא נכון. יש ויהי שהוא לא לשון צער, קוראים לו ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אלא ויהי בימי זה לשון צער, ושכתוב רק ויהי זה לפעמים לשון צרה ולפעמים לא. בסדר? מה שלא יהיה, ספר הכוזרי, אז רבי יהודה הלוי לפני 900 שנה, לוקח כהנחת יסוד סיפור שקרה באמת, 300 שנה לפניו, שמלך כזר, כזריה, ממלכת הכזריה, באזור של טורקיה הקטנה של ימינו, אז כזריה הקטנה, מלך כזריה, סליחה, היה עובד עבודה זרה, והיה עושה חלום כל הזמן, סליחה, אני כבר בספר, בסיפור האמיתי, אותו מלך בולם התשיעי, הוא התגייר ליהדות, וגם גייר את כל אומתו. כן, שלום אוריה? וגם גייר את כל אומתו. אז רבי יהודה הלוי משתמש בספר, בסיפור הזה, האמיתי, ובונה את היסוד הספרותי שלו. שהוא רואה, הוא שם ככה בפיו של מלך כוזר, שהוא עובד עבודה זרה, והוא עושה חלום. ובחלום אומרים לו, תראה, הכוונה שלך לעבוד את האלוה, זה כוונה טובה, אבל הדרך, המעשים שלך הם לא טובים. ולכן הוא מתחיל בחיפוש אחרי המעשה הנכון, והוא הולך קודם כל לבדוק אל הנצחות, ואחרי זה אל המוסלמים, אל האסלאם ואל הפילוסופים, ואז רבי יהודה הלוי בצורה נפלאה מסביר למה זה וזה והשלישי לא נכונים. ואז אומר, טוב, אין לי ברירה, אני אשאל את היהודים, וכל הספר זה הדיאלוג בין היהודי, החבר, לבין מלך כוזר. אז לכן זה ספר עצום, כי הוא מברר מאלף עתיו מה זה היהדות, זה שאלות ותשובות, זה מין דיאלוג כזה, מדהים בין אחד לשני. ובאיזשהו שלב, המלך כוזר שואל את החבר, הוא אומר, תגיד לי, אמר הכוזרי, ואנחנו בספר הכוזרי, במאמר א', בסימן פסקה סמך, סמך א', אמר הכוזרי, הוא אומר, ואיך לא יפגין עליך אמונתך זאת, מה שאומרים על אנשי עודו, כי מקומות יש אצלם, ובניינים, וברור אצלם, כי יש להם אלף אלפי שנה. בעצם מה השאלה? אומר מלך כוזר, איך אתה אומר שהעולם הוא בין 5,000 שנה? הרי בהודו יש להם היסטוריה ומסורת של על אלף אלפי שנים, הכוונה מיליוני שנים. אמר החבר, עונה לו החבר, היה זה מפגים על אמונתי, אילו נמצא אמונה מחוזקת או ספר שמסכימים עליו הכל, מבלי מחלוקת במניין, ולא מצא זה. אך הם אומה מופקרת, ואין אצלם דבר ברור, ואין מכריסים את אנשי התורות, כי מאלה הדברים האלה, כאשר הם מכריסים אותם, מצלמיהם ואליהם ותרבו להם, ואומרים כי הם מועילים להם, ובוזים למי שאומר כי יש להם ספר, ספר מת האלוה. אומר לך הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אומר, זה לא מכריס שום דבר, אתה משקר. אתה אומר, ש... לא באמת, אוריה, אתה רציני.
לא, אני צריך.
לא, אתה לא רציני עכשיו, באמת.
אבל מישהו פליץ.
אבל למה אתה מפליע? אנחנו באיזה שיעור.
אני צריך
לקראת
את התת שלי
לציור,
אני
הולך
עכשיו.
נו, תלך, ביי.
נו, אז צריך לצייר גם. הנה, צריך.
אלי, ביי ביי.
איפה המקלה? אני צריך.
ביי ביי.
לא להריח.
כמו כן, לא כל הילדים חזרו לבית הספר. בעזרת השם, אנחנו עוד מצפים להשלמת הגאולה. בקיצור, אומר לו רבי יהודה הלוי, אתה משקר. להגיד שלהודים יש מסורת בת מיליון שנים זה שקר גס. הרי אצלם אין שום מסורת ברורה. אז מה הסיפור? מה אתה רוצה לומר? וכאן אני חותר. וכאן אני רוצה להסביר לכם דבר עצום מאוד. יש שאלה, שהיא לא שאלה יהודית דווקא. שאלה, מתי מתחיל ההיסטוריה האנושית? מתי זה מתחיל? ובאמת, אם אתה שואל, כל ספר היסטוריה לתיכוניסטים, או אפילו לכיתות יסודיות, יסבירו לך דבר פשוט. פשוט. מתי זה ההיסטוריה? זאת אומרת, מתי עוברים מהפרה-היסטוריה להיסטוריה? זה המצאת הכתב. המצאת הכתב הוא זה שמעביר אותנו מן הפרה-היסטוריה להיסטוריה. לפני הכתב אין העברת זהות. אין תיעוד זהותי. אתה עכשיו ממש ממש מפריע. אין תיעוד של זהות. זה ההבדל. לפני זה אתה יכול לראות למשל, יש במערות לסקו שבצרפת, אבל בכל מיני מקומות אחרים, יש ציורי קיר. בני עשרות אלפי שנים. וציורי הקיר הם מוכיחים שהיה שם חיים אינטליגנטיים. אבל זה עוד לא מסביר לי ולא מעביר זהות אנושית. הכתב הוא זה שמעביר זהות אנושית. ולכן תיעוד של זהות אנושית מתורכמת. ולכן מה שיש לפני הכתב זה נקרא פרה-היסטוריה. מה שיש מהכתב ואילך, זה היסטוריה. שאלה לי אליכם, מתי מתחילה ההיסטוריה אז? אמרנו המצאת הכתב, אבל מתי זה? לפי ההיסטוריונים, מדובר בסביבות מינוס 3,500. אבל כשאני אומר את המשפט, אני פתאום שם לב למשהו מעניין. מינוס 3,500, ואנחנו ב-2020 למניינם? יוצא שלפי... אז אני אומר, למה דווקא הכתב ולא משהו אחר? בגלל שהכתב מעביר תיעוד של זהות אנושית. זאת אומרת, אני מתעד מה שאני עושה. בסדר? בלי לשכוח שהכתב הוא מעשה אלוהים. כן? שכתוב בתורה והמכתב, מכתב אלוהים הוא, כנראה שהמצאת הכתב, יש בו גם משהו מן האלוה. לכן, בקיצור, המצאת הכתב הוא תחילת הסיפור, אבל לפי מה שהם אומרים, הכתב הומצא לפני קצת יותר מ-5,500 שנה. והם טוענים שזה כאן מתחילת ההיסטוריה, וזה מאוד מעניין, כי פתאום זה מתנגש, או לא מתנגש, אלא פשוט מתקרב, למה שאנחנו אומרים גם, שאדם הראשון זה לפני 5,700 שנה. זאת אומרת, יש פה דימוי עצום. מה? אולי הם אומרים שההיסטוריה מתחילה עם אדם הראשון? רק שהם לא יודעים להגיד את זה? מה הכוונה פה? ואיפה הדינוזורים? ואיפה מיליארדי השנים? רבותיי, כדי להבין את זה, צריך להבין דבר אחד פשוט. מתי מתחיל גיל העולם? מתי נברא העולם? השאלה הזאת היא שאלה עצומה. היא שאלה מעניינת מאוד. רק שאת התשובה שלה לא תמצא בתורה. שאלה כל כך חשובה שלא נמצא שום אפשרות של תשובה בתורה. וזאת מדוע. אומר המהר"ל מפראג בספרו באר הגולה בבאר השישי, אומר דבר עצום, אומר, אבל מה המסגרת של מה שהוא אומר, הרי בבאר הגולה המהר"ל מתעניין באבות אבותיהם של ביקורת עמיחה, של כל מיני אנשים מדענים בדורו שרצו להגיד שהאגדות חז"ל הם אומרים שטויות. שכל הדברים שנאמרים שם זה לא אמיתי, זה לא יתברר וזה. אז אומר המהר"ל, אין האמת כלל כך, כי לא באו חכמים לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטונו פחות הסיבה הטבעית, כי דבר זה ייעוד לחכמי הטבע, או לרופאים, או לחכמים. אבל הם, זיכרונם לברכה, דיברו מן הסיבה שמחייב הטבע. והמקריש דבר זה, מקריש אמונה והתורה כמו שתתבהר למעלה. כמו שתתבהר סליחה למעלה, שאמרה תורה על אות הקדוש. זאת אומרת, מה אומר לנו המהר"ל? אומר לנו המהר"ל, אתה לא מבין. זה נכון להגדות חז"ל, זה נכון לכל דבר. החכמים, התורה, בא לדבר על סיבה, על הסיבה של הדברים, ולא על תיאור הדברים. במילים אחרות. כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה פסוק שאנחנו כולנו מכירים. ומה שהוא בושה וחרפה, זה שבכל השפות, החומשים, תנכים, המתורגמים, על ידי רבנים אורתודוקסים, ממשיכים להגיד שבראשית פירושו בהתחלה ברא השם את העולם. הוא קומנסמנט דה קריאה דה סיילה לטר, את דה ביגינינג, וזה שקר מוחלט. כשכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, לא רחוק, זה הרש"י השני של כל התורה כולה. זאת אומרת, או שאתה לא יודע עברית, או שאתה לא יודע רש"י, אבל אם אתה או כך או כך, אל תהיה רב. אם אתה לא יודע עברית ולא יודע רש"י, אל תלמד תורה. תעשי טובה. אז אומר רש"י, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. כמו שדרשו חז"ל, מה כתוב? בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל את ישראל שנקראו ראשית, למה אני מדבר על הרש"י השני? זה הרש"י הראשון בתורה. ראשית תבואתו. באו לפרש כפשוטו, כך פרשהו. בראשית בריאת שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. ואומר אלוהים יהי אור. ולא בא נקרא להורות סדר הבריאה. אומר רש"י, זה לא בא להסביר סדר הבריאה. לומר שאלו קדמו ואלו קדמו אחר כך, שבא להורות כך, היה לו לכתוב בראשונה ברא את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, אם היה רוצה להגיד שזה בהתחלה, היה צריך להגיד בראשונה. אלא כשהוא אומר, שאין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לטבע שאחריו. אומר רש"י, ראשית זה סמיכות. וסמיכות זה אומר שהתו של המילה צריך להיות דבוק למילה שלאחר מכן. זה בראשית משהו. אם אתה מתרגם את זה בהתחלה, זה בהתחלת. בהתחלת צריך משהו, בהתחלת משהו. לכן אומר רש"י, חסר מילה. אם חסר מילה, זה אומר שזה לא פירושו בהתחלה. אז מה כן פירושו? פירושו אומר רש"י, פשוט. אז מה פירוש? אלא בעבור ראשית. בעבור ראשית. בשביל. בראשית בשביל. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כמו למשל, אנחנו רואים על יעקב. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. אז זה ברחל, לא בתוכה, אלא בשבילה. לכן בראשית, זה לא אומר בהתחלה, אלא הכוונה בשביל ראשית, שרש"י יסביר שישראל זה ראשית, או התורה זה ראשית, לא משנה. בשביל אותו דבר שהוא נקרא ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וההבנה הזאת היא פלא פלאים. כי אז מה זה אומר? זה אומר שהאם יש אינדיקציה כלשהי של נקודת זמן מתי זה קרה, בריאת העולם? לא. אתה אומר שבשביל ראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מתי? התורה לא אומרת. ולמה התורה לא אומרת? כמו שאמרנו, כי זה לא מעניין אותה. כי לתורה לא מעניין איך, אלא לתורה מעניין למה. אם הפסוק אומר בראשית, ואמרנו בראשית, זה בשביל זה. כשאתה אומר זה בשביל זה, זה בא לענות על איזה שאלה, על למה? למה אתה עושה את זה? בשביל מה? אז בשביל זה. במילים אחרות, כל התורה בא לענות על למה, לא בא לענות על איך. החכמים, המדענים, לא חכמי התורה, חכמי האומות, המדענים וזה, הם באים לחפש את האיך. אתה רוצה לדעת איך נברא העולם? תשאל אותם. ואתה רוצה לדעת למה נברא העולם, תשאל את התורה. יוצא שלא צריך לא שתהיה התאמה או אי התאמה בין המדע לתורה. יש הרב זמיר כהן, הוא כתב שלוש ספרים שנקראים המהפך, שהוא מנסה להסביר ולהתאים בין המדע לתורה. בלי להיכנס לשאלה אם אני תומך בספר או לא תומך בספר. לדעתי הספר הוא לא צריך, בין שזה נכון או בין שזה לא נכון. כי הרי לא צריך שתהיה התאמה או אי התאמה. להגיד שהמדע והתורה מתאימים זה לזה, או להגיד שהם לא מתאימים זה לזה, זה כמו להגיד ש... לא יודע, שהכיסא הוא מר או מתוק. זה לא לעניין בכלל. זה בכלל לא לעניין. למה לא צריך שתהיה התאמה או אי התאמה? בגלל שהתורה מדברת על למה, והמדע מדברת על איך. לכן אין שום קשר ביניהם. כל אחד עוסק בתחומו, והוא חשוב מאוד, התחום של כל אחד ואחד. אבל מה זה אומר? זה אומר שכנראה שאז שום דבר ממה שאומר המדע יכול לסתור את מה שנאמר בתורה, כי זה זווית אחרת בכלל. אני רוצה ללכת עוד יותר רחוק מזה. אומר הרב קוק בדנבוכי הדור בפרק ד', אומר, ההתפתחות הבאה בהדרגה רבה של מיליארדים של שנים, התיאוריה שם הבת הגדול, זהו אמר איש לבבות קטני דעה, לדעת הרב קוק, מי שמתבלבל מדעתם של המדענים, יש לו דעה קטנה. הם חושבים שההתפתחות, האבולושן, שתורת ההתפתחות תיתן מקום לכחש באלוהים חיים. והם טועים מאוד. דת האלוהים בנויה רק על ידיעת האחדות. כשאנו רואים היצירה הגדולה שהיא ארוכה בסדרי חוכמה, והליכות החיים בגופם, ברוחם ובשכל, שהכל נערך במערכה אחת, הרינו מכירים את הרוח הגדול שיש כאן, שמחיה הכל ונותן מקום לכל. ואת דרכי החוכמה מחייבים שיהיה הדבר בא על ידי התפתחות של רבות, של רבבות של שנים. עוד עלינו להתפלא ביותר, מה רע ונשגב, הוא חיי העולמים, שכשאין, שכהן וכרגע נחשבו רבבות שנים, שפעולות בלא ערף להפיק איזו תכלית רצויה. אומר הרב קוק, אתה לא מבין, תורת המפץ הגדול, מה היא אומרת? היא אומרת שבהתחלה היה משהו אחד, ומשם הכל נהיה ריבוי. רבותיי, זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שחכמי הקבלה תמיד אמרו, ששמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. שיש אחדות בראשית, שיש ריבונו של עולם, ומכאן בא הריבוי של הבריאה. אז הם קוראים לזה הביג בנג, מה אכפת לך? אגב, הביג בנג זה לא הנקודת, זה לא T0. אבל לא משנה. היום אנחנו לא מגיעים עד הביג בנג. היום אנחנו מגיעים עד החומה של פלנק, שזה 10 בחזקת מינוס 33 שניות אחרי הביג בנג. לא מצליחים לחזור את זה שם. וזה לא משנה. תאוריית המפץ הגדול בא ואומרת שבהתחלה היה אחדות. ומהאחדות נעשה הריבוי. זה מה שאנחנו אומרים בתורה גם כן. אז מה אתה מתלהב? אבל צריך להבין שמה שאני אומר, מה זה אומר? זה אומר שמה אכפת לי דין הסורים? באמת מה אכפת לי? התורה לא דיברה על זה. ומכיוון שהתורה לא דיברה עליהם, מה אכפת לי שיהיה או לא יהיה? זה יכול לסתור? לא, זה לא יכול לסתור. הנה, יש לי הוכחה שהתורה לא מדברת על הכל? כן, כי תגידו, מה, התורה מדברת על הכל? לא מדברת על הכל? לא. אני יודע בוודאות שיש סינים בעולם, ובדור של משה היו סינים בעולם, והרי התורה לא מדברת על סינים. אז זה יכול להיות? היה אנטרטיקה, כבר משה רבנו. התורה לא מדברת על זה? אז אולי לא היה. היה אמריקה. התורה לא מדברת על זה? אז אולי לא היה. לא, לא בגלל שהתורה לא מדברת על משהו, זה אומר שזה לא קיים. לכן התורה לא דיברה בכלל על הרעיון הזה, על הרעיון הזה של תיאוריית ההתפתחות. שוב אומר הרב קוק, באורות הקודש, חלק ב', באיגרת, בפסקה סליחה, תו קוף למד זין, אומר תורת ההתפתחות, תורת האבולוציה, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מותאמת לרזה עולם של הקדוש ברוך הוא. יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. אתם מבינים מה אומר הרב קוק? דרווין יותר מבין את סוד הבריאה מאשר אריסטו. זה משהו משהו. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות. היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? ואין מה לעשות. אתה רואה איך תיאוריית ההתפתחות הסבירה לך שמתוך, לא יודע, תא, בתוך אורגני חד-תאי, הפכת להיות בן אדם. זה עצום. כן, אבל מה תעשה אז עם סיפור מה שכתוב בספר בראשית? תיאור בריאת העולם. בכל זאת, זה לא בדיוק מתאים לדינוזורים וזה, ושישה ימים. הסביר לנו מניתו, הרב יהודה לימון אשכנזי, שבוודאי ובוודאי הוא לא הראשון, כך מסבירים לחכמי הקבלה, שהשישה ימים הם לא ימים של 24 שעות. אמנם הרמב"ן טוען שזה כן לקחת אותם כפשוטם, שזה 24 שעות. מה שרמב"ן זה שהוא לא מתכוון שכך הם היו, אלא שאנחנו צריכים להבין אותם כך. למה? כי מבחינתנו, אם אנחנו רוצים להבין משהו מששת ימי הבריאה, אז צריך להכניס אותם בתוך מסגרת שלנו. באותה מידה בעצם, כל המילים והתיאורים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אין להם כוונה לתאר את בריאת העולם הפיזית. כשהקדוש ברוך הוא ברא אור וחושך ורקיע, זה לא פה התיאור של הבריאה הפיזית של העולם. משתי סיבות. א', מכיוון שהתיאור הפיזי של העולם, אז הוא לא מסתדר בכלל עם המציאות. וגם אם תגיד שביום הראשון הכל היה גנוז, צריך להבין, כל הסיפור הזה של השם מביא אותנו לאן? מביא אותנו לסיפור בגן עדן. אם אני לא טועה, זה לא מקום פיזי. אמנם יש כמה מן הראשונים שאמרו שכך, אבל רוב מוחלט של המפרשים, אומרים שגן עדן זה לא מקום פיזי. ויותר חשוב מהראשונים או כאלו או כאלו, מנהגי ישראל תורה. אתה לא יכול ללכת נגד מנהגי ישראל. והרי בכל לוויה נאמר שבגן עדן תהיה מנוחתו של הנפטר. והרי ברור לך שאתה לא מתכוון אל הגוף שלו. כי הגוף שלו בקבר, אתה מתכוון אל הנשמה. והנשמה זה לא דבר פיזי. לכן שגן עדן זה עולם של נשמות, זה עולם של משהו לא רק רוחני, נשמתי מאוד. אפלטון, הוא היה מתאר את העולם הזה וקורא לו עולם האידאות. האידאלים הגדולים, שיש להם גם תרגום בעולם שלנו. יוצא שהמתואר, סליחה, בספר בראשית בפרק א' וב', זה בריאת העולם האידאלי, העולם הנשמתי. יש לו גם מקבילה בעולם הפיזי, אבל התורה לא דיברה עליו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו, לקח לו כמה מיליארדי שנים מהמפץ הגדול, אבל התורה לא מדברת על זה. התורה מדברת על היסוד הרוחני נשמתי של למה נבראו כל אותם הדברים. ואומר מניטו, ההוכחה זה וירא ויבוקר יום אחד. מה זה יום אחד? תגיד יום ראשון, הרי השני כתוב יום שני. שלישי, רביעי. אז תגיד ראשון. אי אפשר לקחול לו ראשון, בגלל שאין לו משהו אחר, אז אי אפשר לקחול לו ראשון, אבל זה טענה שהיא לא כל כך טענה, במחילה למי שהשמיע אותה, מסיבה אחת פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא מכתיב את התורה למשה, כבר עברו שישה ימים, אז הוא יכול להגיד על ראשון שהוא ראשון, כי כשהוא מכתיב את זה, הוא כבר יודע שיש שני. ואם אתה רוצה לקחול לו אחד, אז תקחה לשני שתיים. יום שתיים, יום שלוש. אלא מסביר מניתו, בערב היבוקר יום אחד, הוא שלם. בערב היבוקר יום שני, זה הפעם השנייה שיש יום אחד. גם היום השני הוא כולו אחד, הוא כולו שלם. אבל בזווית אחרת, בערב היבוקר יום שלישי, גם אין. כולו שלם, בזווית אחרת. וכך שישה ימים, ואנחנו ביום השביעי היום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתיאור של בריאת העולם הוא לא התיאור הפיזי. הוא התיאור הנשמתי. כשמדברים על עצים, הכוונה לעיצה, לרעיון הרוחני שיש מאחורי העץ. כשאנחנו מדברים על בריאת האדם, ויפר באפיו נשמת חיים, ועל כך עפר מן האדמה, מדובר על מה? על הנשמה. על איך נשמת האדם בנוי. חלק שנקרא עפר, חלק שנקרא אדמה, מה זה עפר ואדמה ונשמה, זה כל זה צריך ללמוד. ואגב, צריך ללמוד, אני מפנה אתכם, לשיעורים בספר בראשית, שאתם יכולים לראות בצרפתית, פה באתר שלי, ובעברית, באתר של הרב שרקי, הוא מסביר את זה הרבה יותר טוב ממני. בקיצור, כל זה כדי לומר, שאם זה כך, יוצא שממתי מתחיל התיאור הפיזי של הסיפור? לפי מה שאני אומר, מתחיל התיאור הפיזי של הסיפור, מאז שאדם מגורשים מגן עדן, הם מגיעים לפה, ומעניין, אפלה ופלה. מה כתוב בדיוק כשהם מגיעים לפה? ויעץ השם אלוהים לאדם ולא אשתו, כותנות אור וילבישם. הוא עושה להם כותנות אור. מה בגן אמרו לי? שזה מהממות. זה מהפיל הזה עם הפרווה. אבל למה אתה הולך רחוק? עשה להם כותנות אור. הגוף! האור! בעיה שהתורה לא הסבירה איך הקדוש ברוך הוא עשה את האור הזה. לכן, מה אכפת לך להגיד שכדי להגיע לגוף האדם, זה לקח מיליון שנים של התפתחות? מה אכפת לי? מה שאני בעצם בא לומר, זה שלפני 5,781 שנה, אדם הראשון גורש מגן עדן. הנשמה שלו יוצא משם ומגיעה לפה. באותו רגע הקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה הזאת לגוף. איזה גוף? של הומו ספיאנס. ותגידו, לא היו עוד הומו ספיאנסים באותו זמן? היו מלא. היו מלא הומו ספיאנסים באותו זמן. זאת אומרת, כשאדם הראשון נמצא בעולם עם חווה עמנו, יש עוד אלפים של הומו ספיאנסים, של יצורים שנראים כמו אדם, אבל הם לא אדם. למה? מה ההבדל? אמנם הגוף שלהם מאוד דומה, אבל אין להם נשמה. האדם הראשון, זה לא היצור הראשון שעומד על שתיים והוא ביפד, לא. זה היצור הראשון, שמלבד הגוף הטבעי שלו, יש לו גם נשמה. מכאן ואילך, אנחנו כולנו צאצאי אדם ראשון. למה? אפשר להסביר את זה בצורה טבעית, מדעית, מה שנקרא החזק שורד. ובאמת, מישהו שהוא גם הומו ספיאנס וגם נשמה, הוא יותר חזק ממישהו רק הומו ספיאנס. או שתגיד שבאמת שרדו כל מיני יצורים מוזרים, אדם הבול, ואז הם מעל הבול. זהו, זה כבר רק המשפחה של נוח, שהם צאצאים של אדם הראשון. במילים אחרות, רבותיי, להגיד שהגוף שלי בא מלוסי, בא מקופים גדולים, so what? הכל בסדר, לא מפריע לי. הצירוף גוף ונשמה זה לא משהו שהטבע יכול לברוא. לכן, אדם הראשון זה ישירות מאת השם. כי יש פה צירוף של גוף טבעי לבין נשמה. לכן התורה לא דיברה על גיל העולם, יכול להיות מאוד שזה 13.7 מיליארד שנה. בינתיים אין לי הוכחה שזה לא נכון מה שהם הוכיחו המדענים. לכן אין שום בעיה להאמין בזה. זה בסדר גמור. רק מה? שהאדם, זאת אומרת, לא היצורים הזהים, לא, 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 לא. האדם בתוך שכזה, התחום שלו, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אל תקרא בראשית, אומרת הגמרא במסכת סוכה, אל תקרא בראשית בדף ממתת עמוד א', אלא ברא שת. 6,000 שנים ברא אלמה. שהעולם נברא בשביל 6,000 שנה. איזה עולם? לא עולם הטבעי. טבעי הוא מיליארד השנים. אלא עולם הנשמתי. העולם שבתוכו האדם פועל. האדם הזה, העולם הזה, סליחה, יש לו אורך רוח בחיים של 6,000 שנה. זה המסגרת שדרכו האדם ובן האדם צריך לפעול. זה להגיע בדיוק מהאדם לבן אדם, שזה שמו של המשיח. יוצא, שמה זה אומר? זה אומר דבר אחד מעניין. היה תוכנית ביוטיוב, אני לא זוכר איך קוראים לזה, נראה לי, אם בני אדם היו נעלמים. נעשו איזה תוכנית, וביררו, גם בתמונות אמיתיות וגם במחשבים, וזה, תיארו ועשו דימוי. אם היית לוחץ על כפתור, עכשיו, צ'וק, כל בני האדם נעלמים מכדור הארץ, רצו לבדוק כמה זמן היה לוקח לכדור הארץ להשכיח לגמרי את היות האדם על האדמה. ובלי להיכנס לסוגיה, וזה, בסוף הם מגיעים לזה חשבון של אחרי 450 אלף שנה, כדור הארץ היה לגמרי משכיח את האדם. תגידו, 400 אלף שנה? 450 אלף שנה? זה הרבה מאוד. האדם חי, מה? 100 שנה, 150 שנה, 200 שנה. נגיד שהוא חי 200 שנה. לא נכון, אבל נגיד. תגיד לי, 200 שנה בתוך 450 אלף שנה? קשה לתפוס את המקום. 200 שנה בתוך עולם שהוא בני מיליון מיליארד שנים? מה זה 200 שנה? זה כלום, זה שום דבר. לכן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא רצה שנרגיש כמו לא שווה כלום. ולכן, רבותיי, אתם מכירים את ההלכה הזאת, בהלכות מאכלות אסורות, בסעיף תדבר, בסימן ה', ובמה יתערב דבר האסור ויאבד בעוצם מיעוטו, כשיעור שנתנו בו חכמים, יש דבר ששיעורו, סליחה, ב-60, ויש שיעורו ב-100, ויש שיעורו ב-200. מכירים את הכלל הזה של בטל ב-60? בטל ב-60, זאת אומרת שאם יש טיפת חלב שנפל על בסיר הבשרי, אבל יש 60 פעמים יותר בשר מאשר החלב, אז החלב בטל. אז אם אני האדם שחי 100-200 שנה, 1,000 שנים, חי במסגרת של עולם של מיליון שנים, אני בטל, לא רק ב-60, ב-100, ב-200, מה שאתה רוצה, אני בטל לגמרי. הרי מי יזכור את המעשים שלי עוד מיליון שנה? אף אחד. הקדוש ברוך הוא בא בסוף פרשת בראשית ונותן גיל אידיאלי לעולם. לא לעולם, צריך לאדם. אומר כך, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר ויהיו ימיו 120 שנה. האידיאל זה 120 שנה. ועצם זה שמשה רבנו הגיע לשם זה מספיק. לא אכפת לי אם אני לא מגיע לשם. 120 שנה זה הגיל של האדם. עולם הזה חשוב. זה חשוב כי אמרנו לך, העולם של האדם זה 6,000 שנה. כמה זה שישית? בטל ב-60, סליחה, של 6,000 שנה. 60 של 6,000 זה 100. יוצא שהאדם חי קצת יותר מ-100 שנה, 120 שנה. ולפי זה, הוא לא בטל ב-60 בעולמו. ברור, בעולם הטבעי הוא בטל, אבל בעולם הנשמתי שבו הוא צריך לעבוד, הוא לא בטל ב-60, ומעשיו יש להם חשיבות ואפשרות. מעשים שלי הם לא כלום. הם נכנסים בתוך מסגרת אמיתית שבו יש לי השפעה בה. אני, בזמני החופשי וכשאין קורונה, אני מורה דרך. ואני יכול לקחת אתכם בעזרת השם שיתאפשר לטיול בארץ במקומות שרואים שרידים ארכיאולוגיים בני 5,000 שנה. זאת אומרת, זה אתה רואה. בניות של בני האדם, 5,000, בתוך מסגרת ה-6,000 שנה, האדם הוא לא בטל. זה כדי שיהיה לו משמעות. אבל מדובר לפני על ים, עופות, דגים, וכן לא מדובר על מושגים מטאפיזיים. ברור, שאלה טובה, למה התורה דיברה במושגים פיזיים, כדי להסביר דברים מטאפיזיים? הייתה צריכה לדבר במושגים מטאפיזיים. אז בוא נתרגם לך את התורה במושגים מטאפיזיים. ככה התורה הייתה צריכה לדבר על העוף המטאפיזי ועל הים המטאפיזי, אבל מכיוון שהתורה ניתנה לך, אז היא משתמשת במושגים שאתה מבין אותם בצורה מעוותת, ואתה צריך ללמוד כדי להבין מה הם מסמלים. כי תגיד לי, כשהתורה מדברת על יד השם, ויראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם, מה באמת? לקדוש ברוך הוא יש יד? ודאי שלא, אבל יש אנתרופומורפיזם כדי שנבין. באותה מידה, כדי שנבין על מה מדובר, אז צריך להשתמש במילים שאנחנו מבינים אותם. אבל בוודאי שאנחנו צריכים ללמוד מה הם מסמלים. וכל זה כדי שהאדם יתפוס אחריות על עולמו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה מעניין את התורה, אמרנו. לא איך. אז למה? כדי שהאדם ישלים את מעשה הבריאה. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, האדם צריך להשלים. יש רק בעיה אחת. אולי הוא לא יספיק ולא יצליח להשלים מיד. ובשביל זה, זה המשמעות של המדרש, רש"י מביא את זה בראש הראשון שלו, אבל זה בעצם מדרש בראשית רבה, שאומר שבתחילת דרכו, כן, בתחילה, עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף לו מידת הרחמים. מה זה הסיפור הזה? רציתי דין, אבל בינתיים זה לא עבד, האדם הוא לא הצליח להשלים את העולם במידת הדין. לכן שיתף לו מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? זה פלא פלואים. רחמים, זה מילה שהיא לא מובנת. וגם כשאתה מתרגם אותה בצרפתית, באנגלית, זה לא מובן. מי זה ריקורד? לא ברור. אלא מה זה רחמים? זה יחיד או רבים? זה רבים. של איזה מילה? רחם. רחם, הרחם באישה, מטרתו לתת לעובר זמן כדי להיות בר קיימא. אם אתה לוקח את הביצית ואת הזרע של הגבר ויש הפריה ואחרי יומיים אתה מוציא את זה מגוף האישה, אי אפשר לשרוד. הרחם מטרתו העיקרי והיחידי לתת ליצור הזה זמן להיות בר קיימא, להיות מישהו שיכול לשרוד את החיים. מה זה מידת הרחמים? זה הרבה רחם. מידת הרחמים זה מה שנותן לנו אפשרות להגיע בסופו של דבר למידת הדין. במילים אחרות, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שבינתיים זה לא עובד, שיתף לו את הזמן. פירוש הדבר, מידת הרחמים, הזמן. נתן לנו זמן להיות מספיקים לגלות אותו ולהשלים את בריאתו. בעצם, יש לנו 6,000 שנה כדי למלא את תפקידנו בתור האדם, כדי להגיע לבן האדם. ובאמת אנחנו ב-5,781. יוצא שנשאר לנו 219 שנים כדי לסיים את תפקידנו, ואני אגיד לכם מה, לדעתי נסיים את זה עוד קודם, ואז נוכל להיכנס ביחד לעולם של היום השמיני, לעולם שהוא כולו, כולו פגישה עם הקדוש ברוך הוא, בלי מסכים, בלי בעיות בין לבין, כי העולם יהיה אז שלם, ונוכל להגיע לשלמות הדעת, לשלמות בינינו לבין עצמנו, בינינו עם הקדוש ברוך הוא, ואז יהיה עולם מלא. שבוע טוב, חודש טוב לכולם!